אנחנו היום נלמד על נושא שקשור לחג השבועות. אנחנו הרי זה השיעור הסמוך לחג השבועות. השיעור הבא כבר יהיה בעזרת השם אחרי חג השבועות. אז נלמד על נושא שקשור לחג השבועות באופן מעניין, נקודה שכבר פעם דיברנו על זה מבית אחד, היום נדבר על זה בבית אחר, על אותו רעיון. ידוע שיש כמה וכמה עניינים שקשורים לחג השבועות. התוכן העיקרי של חג השבועות, כששואלים יהודים מה בעצם קרה בחג השבועות, אז כל אחד זוכר מה אומרים בתפילה, בתפילת העמידה של חג השבועות, יש שם קטע שבכל אחד משלושת הרגלים מציינים מה המשמעות של כל רגל, אז בחג השבועות אומרים שזה זמן מתן תורתנו. כמו שבחג הפסח אומרים זמן חירותנו, וכמו שבחג הסוכות אומרים זמן שמחתנו, אז ידוע שבחג השבועות זה זמן מתן תורתנו. חג השבועות זה חג מתן תורה. למרות שכשמסתכלים בפסוק, בתורה, כשהתורה אומרת לנו שצריך לחגוג את חג השבועות, לא כתוב בתורה שחג השבועות זה חג שקשור למתן תורה. בתורה כתוב על חג הפסח, שזה חג שקשור עם פסח, עם מצות, חג המצות קוראים לזה בתורה. בתורה כתוב על חג הסוכות, את השם חג הסוכות. אנחנו יודעים שישבנו בסוכות. חג השבועות קוראים לזה בתורה חג השבועות. אבל זה שזה חג מתן תורה, זה לא כתוב בתורה. בתורה קוראים לזה חג השבועות על שם שעברו שבעה שבועות שספרנו ספירת העומר, ולא כתוב בתורה שום מזכור, לא קשור למתן תורה. והאמת היא שבאמת באותם תקופות בעם ישראל שהיו קובעים את החגים, את הראשי חודשים, לפי ראיית הירח, ולא כמו היום שיש לנו את הדברים באופן, בלוח קבוע, והיום התאריכים ידועים וקבועים מראש מה יהיה ובאיזה תאריך כל דבר יחול, אבל בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, אז כל חודש מחדש היה הפתעה מחודשת מתי יהיה א' בחודש, ובמילא מזה יצא גם מתי יהיה ב' בחודש וכולי. לפעמים החודש יהיה מלא, לפעמים הוא יהיה חסר, הכל תלוי בזה, אם העדים הגיעו בזמן, לא הגיעו בזמן. יש על זה במסכת ראש השנה הרבה פרטים, לא נלמד כרגע הלכות קידוש החודש. אבל בכל אופן, באותה תקופה שהיו מקדשים את החודשים על פי הראייה, אז לא תמיד חג השבועות יצא ביום השישי לחודש סיוון. היו פעמים שחג השבועות יצא ב-5 בסיוון, היו פעמים שחג השבועות יכול לחול ב-ו בסיוון, ויכול לחול ב-ז בסיוון. למרות שמתן תורה, מתי היה? מתן תורה היום אצלנו ב-ו בסיוון. כן? ובאותם פעמים שהיה יוצא חג השבועות לפי החישובים בה' בסיוון או בז' בסיוון, זה לא קשור למתן תורה, ואז גם לא יכלו להגיד בתפילה זמן מתן תורתנו, כי זה לא יום מתן תורה. זאת אומרת, לא? זאת אומרת שחג השבועות לא קשור בהכרח למתן תורה. על פי פשט, על פי מה שיודעים מהחומש. חג השבועות זה חג, כמו שהזכרנו קודם, על שם שבעה שבועות. אבל בכל אופן, יש כן איזה רמז בתורה שבכתב לעובדה שחג השבועות זה זמן מתן תורתנו. מה הרמז? הרמז הזה כתוב בתלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי אומר שבכל החגים שמקריבים את הקורבנות, בכל החגים מוזכר בפסוק לשון חטא, שהקורבנות באים ומוזכר חטא. בחג השבועות שבתורה קוראים לזה, בלשון חכמים זה נקרא עצרת, בחג השבועות שתסתכלו בתורה על הקורבנות שמביאים בחג, לא מופיע בהקשר של הקורבנות בשום צורה שהיא את המילה חטא. אומר על זה התלמוד הירושלמי, אתה יודע למה בתורה שבכתב לא כתוב את המילה חטא בהקשר לחג השבועות? אומר הלשון בגמרא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. זאת אומרת, לפי זה, אז נכון שבפשטות חג השבועות לא קשור למתן תורה באופן ישיר, אבל יש יותר מאשר רמז טעם בתורה שבכתב, שחג השבועות זה זמן מתן תורתנו. זה עניין ראשון, שאם אדם עוצר ואומר מה קשור, מה קרה בחג השבועות, איזה מאורע חשוב קשור לחג השבועות, אז אחד המאורעות העיקריים והחשובים של חג השבועות זה זמן מתן תורתנו. זה מאורע אחד. אה?
מתי הקריבו את העומר?
העומר הקריבו בתזיין בניסן, למחרת פסח. ומאז התחילו לספור שבעה שבועות, וכשסיימו לספור שבעה שבועות, אז זה חג השבועות. חג השבועות זה הסיום של היום החמישים אחרי הקרבת העומר. אז הקריבו את שתי הלחם. לא נלמד כרגע על הקורבנות שהקריבו בחג, נדבר על עניינים כלליים יותר בחג. על העניין הכללי שדיברנו אז עכשיו, מה זה חג השבועות? מה מתקשר לנו חג השבועות עם זמן מתן תורתנו? עניין שני שיש בחג השבועות, זה מאורע שקרה הרבה שנים אחרי מתן תורה. כתוב גם זה בגמרא ותלמוד הירושלמי מסופר, שדוד המלך הסתלק, הלשון בגמרא זה דוד מת בעצרת. הוא אומר, מתי הייתה הסתלקותו של דוד המלך? בחג השבועות. כן? חג השבועות הייתה, כך כתוב במפורש בתלמוד הירושלמי. יום פטירתו של דוד המלך זה חג השבועות. אז אם אדם... חג השבועות, גם זה לא נראה.
שלפני זה, זה היה פעם...
תלוי במתי לפי הראייה, נכון, אבל בכל מקרה, נגעת פה בנקודה מעניינת, שבאמת תלוי מתי זה יוצא.
מתי יצא אז באותו
שבוע. מתי יוצא וכולי, כן. לכן באמת בתלמוד הבבלי אומרים שדוד המלך מת בשבת. יש הרי את הסיפור הידוע, לא ניכנס לזה כרגע. ולפי החשבונות שכתוב לא עדו ראש ולא בדו פסח. כתוב שראש השנה, היום הראשון של ראש השנה, אף פעם לא יכול לחול לא ביום ראשון, לא ביום רביעי ולא ביום שישי. והיום הראשון של פסח אף פעם לא יכול לחול, לא ביום שני, לא ביום רביעי ולא ביום שישי. לפי החשבון הזה, גם לא יכול להיות שחג השבועות יהיה בשבת. אז לכאורה, איך זה מסתדר? אז באמת זה תלוי אם על פי הראייה, שחידשו על פי הראייה, יכול היה, מה שאומרים שלא בדו פסח, זה רק בזמן של מקשים היום, שיש לנו הכל מסודר. בכל אופן, אבל אם נחפש רמז, איפה יש בכל אופן ברמז העניין הזה של דוד המלך בקשר לחג השבועות, אז יש לנו את הידוע שבחוץ לארץ שיש יומיים חג, אז חג השבועות חל בו בסיוון ובזיין בסיוון, כן? ואנחנו יודעים שתהילים מחולק לפי ימי החודש, יש פרקי תהילים בכל יום מימי החודש מה שאומרים. אז ביום זין בסיוון הם מתחילים את פרק למתת בתהילים, ושם בפרק למתת אומר הפסוק ה' שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא עודייני השם קיצי ומידת ימי מי. אז זה עניין של רמז שבאותו יום זין בסיוון אומרים את אותו אמירה שקשור להסתלקותו של דוד המלך. בכל אופן, אבל אנחנו נכנסים כרגע לפרטים, נחזור חזרה לעיקרון. כשיהודי שואל את עצמו מה קרה בחג השבועות, אמרנו עד כה, חג השבועות, דבר ראשון שעולה לנו ככה בראש, מה זה חג השבועות? זה זמן מתן תורתנו. דבר נוסף, מתבוננים מה קרה בחג השבועות, דורות רבים לאחר מתן תורה, זה יום הסתלקותו של דוד המלך. אחר כך התווסף לנו בדורות האחרונים עוד משהו שקשור לחג השבועות, זה יום הסתלקותו של הבעל שם טוב. ידוע שהבעל שם טוב הסתלק, הבעל שם טוב כבר היה בתקופה שכבר לא קידשו על פי הראייה, זה הכל היה על פי הלוחות, פה אין כבר ספקות, והבעל שם טוב הסתלק, כפי שהרבי הקודם כותב בליקוטי דיבורים, שההסתלקות שלו הייתה ביום הראשון של חג השבועות, של הבעל שם טוב בו' בסיוון, וכתוב הקבורה שלו היה ביום השני של חג השבועות, וזה עם מסיבה. בכל אופן, אבל מה שקשור, אם כך, לסיכום העניין, מה קשור ליהודי, מה חג השבועות קשור אלינו, איזה דברים קרו בחג השבועות, מתן תורה, הסתלקותו של דוד המלך, ופטירתו של הבעל שם טוב.
בכלל?
העומר אמרנו קשור לפסח.
אבל זה סוף של ה...
אז זה בוודאי, זה חג השבועות, זה השם חג השבועות. זה השם המקורי בתורה, אם זה פתחנו. קודם כל קוראים לו חג השבועות. קודם כל קוראים לו חג השבועות, כי זה סיימנו לספור את חג השבועות, אבל מה קרה, איזה מאורעות קשורים ביום הזה? כן, התרחשו ביום הזה. ביום הזה התרחש מתן תורה, ביום הזה התרחש הסתלקות דוד המלך, ביום הזה התרחש פטירתו של הבעל שם טוב. בוודאי אנחנו כבר יודעים שכל דבר זה בהשגחה פרטית. וכשמתחברים לנו שלושה דברים כאלה שהם בהפרשים של דורות בין אחד לשני, ובכל אופן שלושתם באו יחד לאותו יום, אז ודאי שהכל בהשגחה פרטית, זה לא סתם. אז חייב להיות שיש כאן איזה רעיון אחד, ואותו רעיון עובר תהליכים של התפתחות, או תהליכים של השלמה, והתהליכים של הרעיון הזה בהתפתחות שלו, יש לו באופן כללי את אותם שלוש תחנות. יש לו את התחנה הראשונה שזה בעת מתן תורה, ההתפתחות של הרעיון בתחנה השנייה זה אצל דוד המלך, וההתפתחות של הרעיון בתחנה השלישית קשורה לבעל שם טוב. צריך להבין מהו הרעיון, ואיפה הרעיון הזה בא לידי ביטוי באותם שלוש תחנות שקשורים לאותם שלוש מאורעות שהזכרנו.
הנורא הראשון לא קשור לאישיות, למשה רבינו?
קשור למשה רבינו, אבל אנחנו קישרנו את זה לא לאישיות. נכון, קישרנו את זה לאישיות. זה באמת, יש מקומות שמדברים על האישיות של משה והאישיות של דוד, וזה נקודות שדיברנו בשנים קודמות. אנחנו נקשר את זה למאורע, ובסופו של דבר גם לאישיות של דוד ומשה. המאורע קשור גם למשה בוודאי, זה לא נפריד את זה מהאישיות שלו, כפי שמיד נראה מה המשמעות. ניקח את הנקודה הראשונה. נקודה ראשונה מתן תורה, ובעצם מזה ניצא לשתי הנקודות הבאים, כי אמרנו זה שלושה תחנות של אותו רעיון. כשמדברים על מתן תורה, אז מי שקצת למד מאמרי חסידות על מתן תורה, מכיר את המדרש הידוע, כמו שזה מדרש, אבל את המדרש הזה אנחנו נתקלים בו כשלומדים את מאמרי חסידות. במדרש כתוב ככה, שהיה משל למלך שגזר, בני סוריה לא יעלו לרומי, ובני רומי לא ירדו לסוריה. היה גזרה. אחר כך יום אחד עמד המלך וביטל את הגזרה. בני רומי ירדו לסוריה, בני סוריה יעלו לרומי. מה נמשל? אומר המדרש. בהתחלה היה מצב של השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. יש מצב של רוחניות למעלה, גשמיות למטה, אין חיבור ביניהם. אין מצב שרוחניות חודרת לתחתון, לגשמיות, אין מצב שהתחתון מתעלה ומתעדן ומתקשר לרוחניות. היה גזרה רומי, מלשון רוממות, זה שמיים, וסוריה זה ארץ. בא הקדוש ברוך הוא, בעת מתן תורה הוא ביטל את הגזרה. מה הוא אמר? התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים. זה הלשון במדרש. ואיך התהליך התרחש הלכה למעשה? אז המדרש ממשיך ואומר שהקדוש ברוך הוא אמר, ואני המתחיל. נכון שאני ביטלתי את הגזרה ואמרתי שהתחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים, אבל מי יתחיל? אומר הקדוש ברוך הוא, ואני המתחיל. איפה זה בא לידי ביטוי שהקדוש ברוך הוא היה הראשון? כתוב, וירד השם על הר סיני, אז זה נקרא שהעליון ירד לתחתון, אחר כך כתוב, אל משה אמר, עלה אל השם. משה הוא התחתון, עלה אל השם העליון. עד פה זה סוף ציטוט של המדרש. ישנה שאלה, שגם אדמו"ר הזקן שואל את השאלה הזו, למדנו את זה גם בימים האחרונים במאמר של אדמו"ר הזקן, שאלה מאוד פשוטה. לפי סדר הדברים שכתובים במדרש, מה אומר המדרש? הרי במדרש הכל מדויק, אז הוא מתחיל ככה. היה גזרה וביטל את הגזרה ואמר, התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים. זאת אומרת, המדרש מתחיל הפוך. קודם כל הוא אומר שהוא ביטל את הגזרה ואמר, התחתון יעלה והעליון ירד, ומיד המשפט הבא במדרש, ואני המתחיל. וירד השם ואל משה. נשאלת השאלה, למה שהמדרש לא יגיד מהתחלה את הסדר? היה הוא צריך להגיד, ביטל את הגזירה ואמר, התחתונים יעלו, סליחה, העליונים ירדו והתחתונים יעלו. מזה שהמדרש הופך את הסדר, מבואר על זה בחסידות, שהמדרש רוצה לרמז לנו, נכון שהראשון היה וירד השם, אבל המטרה היא, היעד הוא שהתחתון יעלה. זה היעד. רק אי אפשר להגיע ליעד אם אין לפני זה את ההקדמה של הירידה. אולי נרחיב בזה בכמה מילים, מה זה נקרא עליון יורד ומה זה נקרא תחתון עולה. הרי מה זה משנה? הרי כשהעליון יורד למטה, מה קרה באותו רגע? נוצר ביניהם מפגש. וכשהתחתון עולה, גם נוצר מפגש. אז מה זה משנה בסופו של דבר?
במגרש של מי זה?
איך זה היה? כן, מה זה משנה במגרש של מי זה? בדיוק. ודאי שזה משנה. בנמשל מה זה משנה? זה משנה כך. זה אומר כך. ניתן לזה משל. משל שמבואר בחסידות, משתמשים במשל הזה בדיוק כדי להסביר את הרעיון. ניקח משל של מורה ותלמיד. המורה נקרא עליון, הוא מעביר את החומר, הוא יודע, הוא מלמד, והתלמיד נקרא תחתון, הוא עכשיו נמצא ברמה למטה, והוא צריך לקבל את מה שהעליון נותן לו. יכול להיות שתי מצבים, איך נוצר חיבור בין שני הקצוות. יש מצב אחד שהעליון יורד לתחתון. מה זה נקרא העליון יורד לתחתון? המורה הלך לתלמיד, ולימד אותו את הדף גמרא, או את הפרק משניות, והסביר לו את זה כמו שצריך, ועכשיו, אחרי שהוא הסביר לו כמו שצריך, אז התחתון, התלמיד, יודע את מה שהמורה לימד אותו. הוא יודע היטב, הוא יכול לחזור על זה מילה במילה. מצוין? אבל האם התלמיד, שהוא נקרא תחתון, השתנה, הוא נהיה אחר, בגלל שהוא יודע כבר את מה שהמורה לימד אותו? מה זה נקרא, באיזה מובן? ניקח דף גמרא שהמורה לא לימד אותו, אף פעם. ונגיד לו, נו, בוא נראה אותך איך אתה אומר את הדף גמרא הזה. אז אם התלמיד יגיד, אני מצטער, לא יודע לקרוא כלום, המורה, אני יכול לחזור 100%, לקבל 100 במבחן, מה שהמורה לימד אותי, אני יודע. מה שהוא לא לימד אותי, לא יודע. מה קורה לתלמיד כזה שהוא לא יודע? פירושו של דבר, שאצלו העליון ירד, זה קרה, העליון ירד, אבל התחתון לא עלה, הוא נשאר תחתון. אבל אם התלמיד יגיד, לא משנה איזה דף גמרא שתפתח לי עכשיו בכל השס, מה שלימדו אותי או מה שלא לימדו אותי, אני יודע ללמוד ואני יודע להסביר לך מה קרה. לא רק שהרב לימד אותו את הטקסט, הוא גם רומם אותו. הוא הפך אותו להיות תלמיד כזה שמסוגל לבד לפתוח דף גמרא ולהבין. זה נקרא שהתחתון עלה למעלה. זה המשל שכתוב מה ההבדל בין שתי הכיוונים. ודאי שמה חייב להיות, איך מתחילים? זה חייב להתחיל שקודם העליון ירד. כי קודם כל הרב צריך ללמד אותו ולתת לו את הכלים. אחרי שלמד אותו ונתן לו את הכלים, מה המטרה? המטרה היא שהרב יהיה לו למי לדבר. הרב בעצמו יודע את זה כבר, הוא לא צריך ללמד, הוא יכול היה להישאר לבד. המטרה היא הרי שהתלמיד יהפוך להיות תלמיד שיודע ללמוד. זה על פי הרעיון הזה נבין את הסדר במדרש. המדרש מתחיל ואומר, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה. ומה הוא אמר? התחתונים יעלו לעליונים. למה הוא מתחיל עם זה? כי זה המטרה. אבל איך מגיעים למטרה? הוא אומר, ואני המתחיל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתחיל. קודם כל, העליונים ירדו למטה, ואז אחר כך התחתונים יעלו למעלה. זה הסדר במדרש. עכשיו ננסה להבין איך כל התהליך הזה מתחבר עם מה שהזכרנו קודם, שלושה תחנות, מתן תורה ודוד המלך והבעל שם טוב. אולי לפני שנראה איך זה מתחבר, אני אקדים עוד הקדמה אחת קטנה, שבשתי הכיוונים, ונחזור למשל של רב ותלמיד, שזה יהיה יותר ברור, איפה יש מעלה יותר גדולה? כשהרב יורד לתלמיד, או כשהתלמיד לומד לבד ומבין? איפה יש מעלה יותר גדולה? אז האמת היא שבכל אחד משניהם יש מעלה ויש חיסרון. ונציין מה המעלה ומה החיסרון של כל אחד. כשהרב יורד לתלמיד יש בזה מעלה, כי הרמה, איך שהרב מלמד את הדף גמרא, עם העומק, עם כל הפרטים, זה לא דומה למה שהתלמיד יפתח לבד. נכון שהתלמיד יפתח לבד והגמרא ידע לבד, אבל אתה לא יכול להשוות לשיעור שהרב מלמד לשיעור שהתלמיד אומר לבד. זאת אומרת שהמעלה כשהרב יורד, מה המעלה? שהאור שיש פה, ההבנה שיש פה, זה משהו אדיר.
משביח את התלמיד.
אבל מה החיסרון? החיסרון שזה רק הרב מדבר. מה קורה עם התלמיד? התלמיד עצמו לא השתנה, הוא רק טייפר קודר שקולט, אבל הוא עצמו לא השתנה. מצד שני, כשהתלמיד מתעלה, יש בזה חיסרון שרמת הלימוד היא רמה נמוכה, כן? אבל יש בזה מעלה אדירה, שכל מה שהוא יודע זה שלו, זה הוא למד. כל מה שלו זה שלו. איזה הנאה יש לתלמיד שהוא יודע ללמוד לבד איזה כמה שורות גמרא והצליח להבין, הרי זה הנאה אדירה שיש לו, הרבה יותר מאשר שהוא ידע לחזור 10 דפים שלימדו אותו. למה? כי זה שלו, זה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, בסופו של דבר יש מעלה פה וחיסרון פה, ואותו דבר הפוך. המעלה הכי גדולה מה תהיה? שיהיה חיבור של שני הקצוות. איך יכול להיות חיבור של שניהם? שהתלמיד יהיה בכזו מעלה גדולה שהוא יוכל להיות רב בסופו של דבר גם לבד. זאת אומרת שהרב הצליח לעשות את התלמיד כזה תלמיד טוב, שזה שלו עם הרמה הכי גבוהה. זה סיאסים. יוצא שיש לנו כאן שלושה תחנות. תחנה ראשונה, שהרב יורד למטה. תחנה שנייה, שהתלמיד מתעלה ומתעדן ועולה למעלה. תחנה שלישית, שיש את החיבור של שני הקצוות. שתי המעלות בלי החסרונות. עכשיו, אחרי שהבנו שיש שלוש תחנות באופן של חיבור בין עליונים לתחתונים, מה זה בנמשל? לפני שאני אלך לשלושת התחנות שדיברנו, בכלל, מה זה במתן תורה, שלושת הרמות? איך מתרגמים את זה במתן תורה? באופן מאוד פשוט. לפני מתן תורה, בכלל לא היה חיבור בין עליון לתחתון.
אבל העליון היה למטה.
היה, לפני מתן תורה, עוד מעט נראה, לא היה שום חיבור.
חיבור לא היה, אבל
העליון בכלל לא ירד.
מה
זה עליון? יפה, בוא נראה.
בסגדות תורה.
מה הפירוש?
לא חדר בסגדות שם, אבל העליון הייתה.
זאת אומרת שהעליון נשאר עליון. הוא לא התחבר לגשמיות.
כן, אבל הוא ירד.
אז בוא נגיד למה הכוונה. זה לא נקרא יורד. בוא נסביר קודם כל על מה מדובר. אתה כבר מדבר שלב ב', בוא נראה שלב קודם ואז נגיע למה שאתה אומר. קודם כל, מה זה נקרא עליון ומה זה תחתון? עליון זה קדושה, אלוקות. תחתון זה עולם, גשמיות. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, ייקח תקופת אברהם אבינו, יצחק, יעקב, הם היו אנשים גדולים מאוד, אין לנו בכלל השגה בגדולתם, מרכבה לאלוקות. קדושה, שיא הקדושה. אבל אצל אברהם אבינו, שיא הקדושה שהיה לו, זה לא התחבר לגשמיות. מה פירוש שלא התחבר לגשמיות? לא היה אצל אברהם אבינו מצב שהוא יכול לקחת חפץ גשמי ולומר, זה חפץ קדוש. לא היה. מה שיש היום לכל ילד, לוקח ספר, לוקח מזוזה, לוקח תפילין, מטבע שהוא נותן בצדקה, כל חפץ גשמי, אנחנו היום מסוגלים לקחת חפץ גשמי ולהצביע עליו ולומר, הנה עכשיו החפץ הגשמי הזה הוא קדוש. ברגע שאני מצביע על חפץ גשמי ואומר הוא קדוש, מה קרה פה? אני מראה שהקדושה, האלוקות חדרה לגשמיות. אצל אברהם אבינו לא היה מצב כזה בשום אופן. אצל אברהם אבינו, למרות שהוא למד את כל התורה כולה וקיים את כל המצוות כתוב, הכל ברמה רוחנית. העליון לא ירד לגשמיות, הוא נשאר עליון. הסתובב אברהם אבינו נשמה בגוף בעולם הזה, וכל הפעולות שהוא עשה נשארו הכל ברמה רוחנית, לא ירד לגשמיות. מה קרה במתן תורה? מתן תורה זה תחנה ראשונה. מה שקרה במתן תורה, הרוחניות ירדה לעולם. מה פירוש ירדה לעולם? התאפשר מצב שיהיה משהו גשמי חיבור. והוא קדוש. חיבור. איפה זה קרה באותו יום? מה משה רבינו אמר לבני ישראל? הקדוש ברוך אמר לו, תגיד לבני ישראל, אקבל את ההר וקידשתו, אסור לעלות להר, אם מישהו יעלה להר, אז הוא יחמות יומת. מה הבעיה לעלות להר? מה זה משנה? זה הר גשמי, מה הבעיה? כי כרגע בעת מתן תורה ירדה קדושה להר, ההר הגשמי הפך להיות מקום קדוש, אתה לא יכול לעלות לפה. דבר כזה לא היה לפני זה באופן כזה כמו שהיה אז. ודאי שלפני זה היו בעולם שלבים שהכינו את זה. זה לא בא בבום. כל מה שקרה לפני זה אברהם אבינו ויצחק, כל הפעולות שהם עשו, זה בעצם היה להכין את השטח לקראת אותו מעמד. אבל כל מה שהם עשו, זה היה רק הכנה. תכלס, בשטח. קדושה שתחדור לגשמיות של העולם, זה קרה, התחיל, מתי זה התחיל? במתן תורה. למה אני אומר רק התחיל? כי ניקח את המשל של התלמיד, שהרב ירד לתלמיד. באותו רגע שהרב מלמד אותו, הוא יודע טוב את הדף גמרא. אבל אם התלמיד ייקח דף גמרא אחר, מה יקרה? לא יודע. במתן תורה קרה אותו דבר. באותו יום, באותו רגע, הער קדוש, אסור לעלות עליו. מה קרה? איך שכתוב, במשוך היובל, אימא יעלו בער. ברגע שהיה כל תרועה, הסתיים, תם טקס מתן תורה, מה קרה באותו רגע? תעלה להר, אין שום בעיה, אין קדושה בהר, עד היום הזה אין קדושה בהר סיני. אותו הר שעליו ניתנה תורה בקולות וברקים, אין פה שום קדושה היום. מה פירוש, מה קרה? מה שקרה באותו יום זה היה רק תחנה הראשונה. עליון ירד למטה. באותו רגע שהוא ירד, זה כמו אותו תלמיד. באותו דף שמכניסים לו לפה, הוא יודע. אבל אתה משאיר אותו לבד, אתה גומר את הטקס ומשאיר אותו לבד, הרב הולך ואומר לו, הנה, קח דף לבד, וגע שישרת אותו לבד, לא יודע שום דבר, הכל נעלם.
צדיק נמצא במקום, משאיר רושם כזה חזק באותו מקום, אז אם צדיק משאיר רושם במקום
שלו... אתה מדבר על תקופות מאוחרות יותר, על התקדמויות מאוחרות יותר, אתה מדבר היום, אחרי שעברו שלוש תחנות כבר.
השלום מתפתח.
הקדוש ברוך הוא ירד, והעולם עדיין לא היה כלי לדבר. והוא לא נשאר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהרישום לא יבוא באופן שנייחס את זה לעליון. בתחנה הראשונה, זה עוד לא היה, העולם לא היה כלי עדיין למצב שהרושם יישאר. זה לא היה, זה חידוש גדול, אבל עובדה, הר סיני הוא קדוש היום. אין שום קדושה. שום דבר, אין כלום. זה אתר היסטורי. זה אתר מעניין, זה לא אתר קדוש, אין קדושה במקום. אדם לא צריך, אין שום הלכה בשולחן ערוך כשאתה מגיע למקום, זה כמו שאתה נכנס לבית כנסת שיש הלכות איך להיות ואיך לא להיות. בהר סיני אין שום מה... יש ויכוחים על הדבר, אבל לא ניכנס לעניין כרגע. אבל בוא נגיד שיודעים איפה, אין בזה קדושה. למה? כמו התחנה הראשונה, הרב מלמד את התלמיד, אבל רק בשעת מעשה הוא יודע, אחר כך לא. עכשיו צריך להתכונן לתחנה מספר 2. מה זה תחנה מספר 2? מתי התחילו להתכונן לתחנה מספר 2? מיום אחרי מתן תורה. מלמחרת מתן תורה מתחילים, כמו שמתן תורה לא בא בבום אחד, זה התחיל מאברהם אבינו. זה לקח זמן עד שהגיע העולם להיות מוכן לקבל את העוצמה הזו. גם תלמיד, הוא לא יכול ללמוד גמרא לפני שלפני זה מכניסים לו קצת איזה הכנה. אחרי שהיה הבום הגדול שהתורה ירדה לעולם, הקדושה ירדה, עכשיו עם ישראל יש להם תפקיד, עכשיו תתחילו להתכונן, לעבוד על עצמכם, לזכך את עצמכם, לזכך את העולם, שגם העולם יהיה קצת יותר עדין. וזה תהליך שלקח זמן. מתי אפשר לומר שהתהליך הזה, זהו, אפשר לתת חותמת, ברוך השם, הגענו כבר לתחנה מספר 2, זה דוד המלך. למה? מה קרה אצל דוד המלך? דוד המלך הכין את בית המקדש. שלמה המלך בנה, אבל זה נקרא בי דוד. גם שלמה המלך שהוא רצה להכניס, רצה שהשכינה תשרה, רצה שהשערים יפתחו לו את ה... אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שלמה, בזכות דוד נפתחו השערים. דוד המלך הוא, זה נקרא בי דוד. התוכניות היו של דוד, הקניית המקום של דוד. מה זה בית המקדש? הרי לפני בית המקדש יכול כל אחד לשאול, לפני בית המקדש היה משכן, היה בשילו, מה קרה בבית המקדש? קרה דבר מדהים.
מקום קבע.
מה קרה? במשכן למשל, תקרו את המשכן. המשכן היה מקום כמו בית מקדש, הקריבו קורבנות והקטירו קטורת, והיה קודש קודשים, הכל היה. איפה המשכן עמד במדבר? במקום מסוים. כשהוא עמד באותו מקום, באותם זמנים שהוא עמד במקום קבוע, האדמה היא קדושה, קודש קודשים. הוא מתקדם והוא זז, מה קרה למקום? חול. תלכו היום במדבר סיני, זה מקומות שהמשכן עבר שם. 40 שנה עמד שם המשכן, אין שום קדושה במקום. היו תקופות שהיו קדושה, הקדושה נכנסה לעולם, זה לא חדר. דוד המלך אצלו התחדש דבר. בית מקדש היום לא קיים, אבל המקום הוא קדוש. הקדושה נמצאת במקום עד היום, למרות שהבית לא נמצא. זה אחד הטענות שטוענים לקדוש ברוך הוא, איך אתה נותן לזה? אבל זה לא מפיק את הקדושה מהמקום. הקדושה קיימת, למה אסור על פי הלכה ליהודי לעלות להר הבית היום? כי אנחנו טמאי מת, ואנחנו לא יודעים בדיוק לתחם את המקום שהוא בקדושה, ואסור לנו להיכנס. זה תחנה מספר 2. מה קרה בתחנה מספר 2? לא רק בית קבע, מה זה בית קבע? לא רק שקדושה באה מלמעלה, אלא גם מלמטה יש לך קדושה. גם העולם כבר מוכן לקבל ולומר, זה כמו התלמיד הזה, איפה שהוא פותח, הוא אומר, מה זאת אומרת? אני קדוש לבד. אפילו שהקדושה, הרב עזב אותנו בגלוי, והתלמיד אומר, אני יכול להסתדר לבד, הקדושה קיימת בי, אני יכול ללמוד אף גברה גם שלא לימדו אותי. הבית המקדש חרב, אבל הקדושה חדרה למקום, זה תחנה מספר 2. אחרי תחנה מספר 2, גם בזה היו שלבים. כמו שאמרנו, לפני תחנה מספר 1 היו שלבים שהכינו לאחד. אחרי תחנה מספר 1 היו שלבים שהכינו עד שהגיעו לתחנה מספר 2. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לתחנה מספר 3. תחנה מספר 3, מה יהיה בה? את שתי המעלות. מה זה שתי המעלות? יהיה את העוצמה הכי גדולה, וזה יחדור לעולם בצורה הכי חזקה. ואני אקדים פה איזה הקדמה. ידוע שהיה בית ראשון ובית שני. כתוב בחסידות מבואר שאחד ההבדלים בין בית ראשון לבית שני זה כמו על דרך תחנה ראשונה ותחנה שנייה שדיברנו. בית ראשון הייתה בו קדושה מאוד גדולה. לא היה חסר שום כלי בבית ראשון. היה אורים ותומים, היה ארון הקודש, הכל היה. בית ראשון הכל היה. בית שני, הקדושה כבר הייתה בעוצמה פחותה, חמישה דברים היו חסרים, ארון הקודש, האורים ותומים, לא היה בבית שני. אז מרמת הקדושה זה פחות. מצד שני, אבל איזה בית עמד יותר שנים? איזה בית היה יותר יפה? איזה בית היה יותר גבוה? בגשמיות השני. הוא עמד יותר שנים, הוא היה יותר גבוה, הוא היה יותר יפה. זה בדיוק מתאים למה שדיברנו. בית ראשון זה עוצמה גבוהה, אבל זה לא נתפס במקום. בית שני, לא עוצמה כל כך גבוהה, אבל במקום זה נתפס יותר חזק. אבל הבעיה היא, כשיש לנו רק את זה לבד, או רק את זה לבד, אז בכל אחד יש מעלה, אבל יש גם חיסרון. אם זה עוצמה מאוד גדולה וזה לא נתפס במקום, יש חיסרון, לא נתפס במקום, זה חרב. בית שני, זה נתפס במקום, אבל בלי העוצמה הגדולה, נו, כמה זמן אתה יכול להחזיק לבד? קח תלמיד לבד ותן לו לבד ללמוד בלי שהרב מפעם לפעם ייתן לו איזה שיעור כללי כזה לתת לו רקע. כמה הוא לא יכול להחזיק מעמד? מה התכלית? שיהיה לנו את שתי המעלות גם יחד. גם בית ראשון וגם בית שני. זה יהיה בית שלישי. בית שלישי כתוב, יהיה בו את שתי המעלות. הוא יהיה בשיא הקדושה, והוא יהיה הכי גדול והכי יפה ויחזיק מעמד לנצח. כי יהיה בו את שיא המעלות. זה יהיה הרב בשיא תפארתו, והתלמיד בשיא עדינותו. או, כדי להגיע לבית שלישי, יש מהם התחנות שמכינים לבית שלישי? הבעל שם טוב, שהביא לעולם את תורת החסידות, וכתוב שתורת החסידות היא הטעימה של התקופה של העתיד לבוא, יפוצו מעיינותיך החוצה, זה הזמן של ביאת המשיח. ביאת המשיח זה תחנה שלישית. הבעל שם טוב זה המכין לתחנה השלישית.
כמו אברהם אבינו, אבל
יש לנו שלוש תחנות. אברהם אבינו הכין, אברהם אבינו הכין את התחנה הראשונה. תחנה ראשונה היה מתן תורה. כל התקופות ממתן תורה עד דוד המלך הכינו לתחנה השנייה, דוד המלך זה תחנה השנייה. תחנה השלישית זה משיח.
לא, אבל מדוד המלך עד
מדוד המלך עד משיח,
אז עד משיח.
זה הכנות לתחנה השלישית, אבל בהכנות הללו היו תקופות שפתאום התעורר העניין בצורה יותר רצינית, כשהתקרבנו, כשאנחנו מתקרבים לתקופה שהנה התחנה השלישית עומדת לבוא, בא בעל שם טוב לעולם והביא את תורת החסידות לעולם, שתורת החסידות זה טעימה מזמנו ותקופתו של משיח, שמה באה החסידות לעשות? היא באה לתת ליהודי לחבר ולהחדיר את הקדושה בחיים שלו, בכל פרט שבו, בגשמיות שלו. איך הבעל שם טוב מדגיש כל כך שלומדים בתניה בשער היחוד והאמונה, איך שדבר השם ניצב בשמיים, אין פרט בעולם, כל המושג של השגחה פרטית שבעל השם לא מחדיר בנו. מה זה? שבכל דבר גשמי תראה את החיבור לעליון הכי, הכי גדול, איפה תראה את זה? בתחתון הכי תחתון. החיבור הזה כל הזמן על כל צד ושל בין הקצוות, זה הבעל שם טוב עושה על זה. הוא ההכנה של התחנה השלישית. הוא לא רק חלק, הוא הכנה משמעותית, בדיוק. הפוש הרציני לקראת התחנה השלישית.
בכל זאת,
אין ספק, כמו שאתה לא יכול להשוות את כל מה שקרה לפני מתן תורה למתן תורה, כמו שאתה לא יכול להשוות את כל התחנות שהיו לפני בית המקדש לבית המקדש, ככה אין מה להשוות לכל מה שיש היום למה שיהיה כשביאת המשיח. אבל שלושת התחנות האלה, זה סוגר לנו בעצם בצורה מעניינת את כל מבריאת העולם ועד המשיח. כל זה בעצם זה תוכנית אלוקית אחת ארוכה. הקדוש ברוך הוא יש תוכנית. התוכנית שלו לחבר בין גשמיות לרוחניות, זה התוכנית.
התוכנית מרומזת בחג השבועות.
עכשיו בדיוק. חג השבועות הוא מקפל את כל התוכנית. הוא אומר לנו לתוכנית יש תחנה ראשונה, ותחנה שנייה, ותחנה שלישית. שלושת התחנות זה חג השבועות, ששלושתם מרומזים בשלושת האישים. משה רבינו, שהוא השביעי שהוריד את השכינה למטה בארץ, הוא הביא את התחנה הראשונה. דוד המלך, שהוא הביא את התחנה השנייה, הביא את הבית מקדש להחדיר את זה לגשמיות לתמיד לנצח, והבעל שם טוב שהוא מכין את העולם לתחנה השלישית, שהחיבור יהיה חיבור אינסופי וחיבור משמעותי. וכתוב שבאמת שלושתם, זה מעניין, ששלושתם הם גם מתחילים במלוכה מסוימת. מלוכה. משה רבינו היה מלך הראשון של עם ישראל. כך כתוב, היי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, כתוב בתורה, מי זה המלך? כתוב משה רבינו, היה המלך הראשון של עם ישראל במשה. דוד הוא המלך הראשון בשושלת של בית דוד, שזה המלוכה שהיא נצחית. והבעל שם טוב הוא הראשון בשושלת החסידות, במושג של נשיאי החסידות, הבעל שם טוב. שלושת אלה, שלושת המלכים הללו, כל אחד בצורה שלו, הם באים לתת ליהודי את העוצמה, עוצמה של מלוכה. כי כתוב שחג השבועות קיבלנו מסר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כך כתוב בפרשת יתרו כהכנה למתן תורה. עם ישראל התבשר בחג השבועות שהם יהיו מלכים. כל יהודי הוא מלך. מה זה מלך? הוא לא מתרגש בשום דבר, לא מתפעל בשום דבר, שום דבר לא עוצר אותו למען היעד והמטרה, שהוא העמיד לעצמו מטרה והוא יגיע למטרה, זה מלך. ויש קשיים להגיע למטרה הזו של החיבור בין העליון לתחתון. מה זה יש קשיים? יש קשיים, יש תקופות שונות בעם ישראל. פעם אנחנו נמצאים בתקופה שבזמן משה רבנו זה לא קשיים, זה המצב הכי טוב. בזמן המדבר, הכל בסדר, אין הפרעות, זה האידיאלי. דוד המלך הגיע לתקופה שהיו בארץ ישראל, כבר לא ראו את הניסים הנפלאות של המן שירד במדבר, זה כבר תקופה שצריך לעבוד. אבל שם דוד הגיע בכלל בתקופת הגלות, שיש תקופה ממש של קושי. בכל תקופה שהיא, תמיד יש את הראש של התקופה, שהוא נותן לנו את הכוח להחזיק מעמד ביד המרכזי של בריאת העולם. זה היד. היד עובר תקופות, אל תתפעלו ואל תפלו, בין אם זה תקופה קלה או תקופה קשה. כל תקופה שהיא, יש לנו מישהו שיסייע בידינו להגיע למטרה, בין אם זה משה רבינו בתקופה הכי טובה, בין אם זה דוד המלך בתקופה קצת שונה, מתחילים קצת קשיים, אבל עדיין תקופת זוהר וטוב, זה בית המקדש, זה ארץ ישראל. בין תקופת הבעל שם טוב, שזה זמן של גלות, וכל תקופה שהיא מקבלים את אותו ראש, שמסייע לנו לקיים את הציווי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, שהמטרה היא להגיע בסופו של דבר ליעד, לחיבור הסופי של עליונים ותחתונים, שזה בעצם חג השבועות שאנחנו עומדים היום בראש חודש סיוון, ימים מספורים לפני חג השבועות, לדעת איך להתכונן למטרה הסופית, לקראת הגאולה, הדבר הכי מתאים שנהיה בחג השבועות כבר אחרי ביאת המשיח, יהיה לנו את התחנה השלישית בגלוי כבר בחג השבועות, זה ודאי יסגור לנו שזה לא יהיה רק תיאוריה, נראה את זה בעזרת השם ממש.